זבחים דף מם ג' מתחילים בעזרת השם דף מם ב' עמוד ב' במשנה למטה. קוואטר, זה מה שנוהגים להכריז כשרוצים שזה שמוליך את התינוק אל מקום ברית המילה ייכנס לתוך האולם. ברגע שנכנס זה שמוליך את התינוק, כולם נעמדים לפניו. למה צריך לעמוד לפני זה שמוליך את התינוק? אומר רבנו עובדיה מברטנורה, כשאני הייתי בעיר קושטה, כולם היו נוהגים לעמוד כשהוא היה מכניס את התינוק לבית הכנסת. הגיעת למקום שנקרא טיריה, שם ראיתי שכולם יושבים. אמרתי להם, רבותיי, צריך לעמוד לפני זה שמביא את התינוק. למה? הוא מסביר במסכת ביקורים, פרק ג' משנה ג', שהוא עושה מצווה חשובה מאוד וחביבה מצווה בשעתה, צריך לכבד אותו, זה שמוליך את התינוק. שואל בספר שושנים לדוד, מה המצווה? מה, להביא את התינוק לברית מילה גם זה מצווה? אומר בספר פרי עץ חיים, יש לי ראיה מהמשנה פה במסכת זבחים, שכן, יש כן מצווה להוליך את התינוק, כמו שנראה בעזרת השם מיד בתחילת המשנה. המשנה הבאה שנראה בעזרת השם מדברת על כאלה סוגי דברים שאין להם מתיר, אין דבר שמתיר אותם, ולכן לא שייך בהם דין פיגול. קורבן בדרך כלל, שלמים, קורבן שלמים, הבשר שלו, איך הוא נהיה מותר באכילה? על ידי זה שזורקים את הדם של הקורבן על המזבח, זה מתיר את הבשר לאכילה. זה מתיר גם את האימורים להקטיר אותם על המזבח. אז הדם הוא זה שמתיר את הבשר של הקורבן. אבל, ולמעשה, רק דבר שיש לו משהו שמתיר אותו, שייך בו דין פיגול. אם הכהן, כשהוא עשה את העבודה של הקורבן, הוא עשה את זה במחשבת חוץ לזמנו, על מנת שיוכלו את הבשר אחרי הזמן שמותר לאכול אותו, אז החלקים שנהיו מותרים על ידי המתיר, יש בהם דין פיגול. אבל דבר שאין לו דבר שמתיר אותו, לא שייך בו דין פיגול. המשנה מביאה רשימה של דברים שאין להם מתיר, אין דבר שמתיר אותם. אומרת המשנה, ואלו דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול. הרשימה של הדברים הבאה, אין להם דבר שמתיר אותם, ולכן לא שייך בהם דין פיגול. דבר ראשון, הקומץ. יש גרסה שמביאה מיד אחר כך, והלבונה. הקומץ והלבונה זה שתי דברים שכשאדם בא ומביא מנחה לבית המקדש, קורבן מנחה, אז איזה חלק מתיר את המנחה? הקומץ, שהכהן מכניס את שלושת האצבעות האמצעיות שלו לתוך המנחה וקומץ כמה שנכנס בפנים ומקטיר על המזבח, ואחר כך הוא אוסף את הלבונה, זה אחד מהסממנים שיש על המנחה, וגם את כל הלבונה מקטיר על המזבח. שתי הדברים האלה שהקטירו אותם על המזבח מתירים את המנחה, ועכשיו אפשר לאכול את השיריים, הם מותרים באכילה. אז אמנם המנחה יש לה מתיר, אז שייך בדין פיגול, אבל הקומץ והלבונה, שתי הדברים האלה, מישהו מתיר אותם? הם הרי מתירים את האחרים, הם לא מישהו מתיר אותם. אז לכן לא שייך בהם דין פיגול. אם אחד ילך עם הכהן שמקריב את הקומץ, יחשוב מחשבת פיגול בשעת ההקטרה של הקומץ, אז אמנם המנחה יהיה בדין פיגול, אבל הקומץ עצמו, מי שיוכל אותו לא יחייב קרת, כי אין בו דין פיגול. עכשיו מגיע הדבר הגדול והקטורת. קטורת שהיו מקטירים בתוך ההיכל על מזבח הזהב כל בוקר וכל ערב. אם חושבים מחשבת פיגול על הקטורת, היא לא הופכת להיות פיגול, כי אין שום דבר שמתיר את הקטורת, אלא את כולם הקטירים על המזבח הזהב, לכן לא שייך בה דין, אין שום דבר שמתיר אותה, לכן אין בה דין פיגול. איפה שייך לחשוב מחשבת פיגול בכלל בקטורת? אז כאן למעשה זה הראיה שמביאה קרן אורה, שמעשה זה פרי עץ חיים גם, שזה שמוליך את התינוק, צריך לעמוד לפניו. למה? פרי עץ חיים כותב, בסוף סימן נון, הוא כותב שם, הרי הרימה אומר בסימן רש סמכי, שזה שמוליך את התינוק לברית, זה כמו זה שמוליך את הקטורת למזבח הקטורת, והסנדק הוא נחשב כמו זה שמקטיר את הקטורת. אז אם כן יוצא, שההולכת התינוק לברית זה כמו הולכה של הקטורת אל המזבח. והרי הקרן אורה כותב שלא שייך שום זמן שיחשבו מחשבת פיגול בקטורת, אלא בזמן ההולכה. רואים מכאן שההולכה של הקטורת היא מצווה, היא חלק מהמתירים של הקטורת. אז אם כן, גם ההולכה שמוליכים את התינוק אל הברית, זה גם כן מצווה, לכן יש פה מקור לזה שנעמדים לפני זה שמוליך את התינוק, לפני הקוואטר. אבל על כל פנים לענייננו, הקטורת, אם חשבו בשעת הולכת הקטורת אל המזבח הקטורת, שרוצים לאכול את זה, להקטיר אותו אחרי הזמן, אין בו דין של פיגול. למה? מכיוון שאין משהו שמתיר את הקטורת, אלא הקטורת מתיר את עצמו. ומנחת כהנים, כהן שמביא קורבן מנחה לבית המקדש, מה קורה עם המנחה שלו? את כולם מקטירים על המזבח, אין פה שום דבר שנהיה מותר, שום דבר לא מתיר את המנחה, אלא את כולם מקטירים על המזבח, גם בו לא שייך דין פיגולים, אחד ילך ויחטוף איזה חתיכה מהמנחה הזאת, ויוכל, אפילו אם המנחה הזאת חשבו במחשבת פיגול, הוא לא יהיה חייב קראת. ומנחת כהן משיח, כהן משיח הכוונה כהן גדול שמשכו אותו בשמן המשחה, הוא מביא כל יום מנחת חביתין 12 חלות, חצי בבוקר, חצי בערב. המנחה הזאת, מקטירים אותה גם כן לגמרי על המזבח, לכן אין לה דבר שמתיר אותה, אלא את כולם מקטירים על המזבח, לכן מישהו חטף איזה חלה אחת או שניים ואכל, אפילו אם חשבו פה מחשבת פיגול, הוא לא יהיה חייב קראת כמו דין פיגול. ואדם, כמובן, אדם הוא זה שמתיר את הקורבן, אבל הוא עצמו אין לו משהו שמתיר אותו, לכן גם בו אין דין פיגול. והנסחים, הבאים בפני עצמם, נסחים, יש שתי אפשרויות שאפשר להביא יין לניסוך על המזבח, בלי קורבן, או שהביאו את הקורבן, ומחר מנסחים את, את היין במזבח, ואז יוצא שנסחים באים לבד, או שבן אדם מתנדב, הוא אומר שהרי עליו להביא מנחת נסחים, ואז הוא מביא נסחים על המזבח. אז הנסחים באים בלי קורבן, אז במקרה הזה גם כן אין להם דבר שמתיר אותם, אז גם לא שייך בהם חיוב של פיגול. אם אכלו אותם, לא יהיו חייבים, אם שתו את היין הזה, כשחשבו ביין מחשבת פיגול, לא יהיו חייבים קראת. אבל זה דווקא אם הם באים בפני עצמם, דברי רבי מאיר. שדעת רבי מאיר, שכשנסחים באים ביחד עם קורבן זה אחרת. דווקא אם הנסחים באים לבד, באמת אין להם מתיר, אבל כשהם באים יחד עם קורבן, אתה מביא קורבן וביחד איתו גם יין לנסח על המזבח, הרי נקב מיוחד על המזבח ששם היו מנסחים יין, אז ברגע שאדם מביא קורבן וגם מביא יין לניסוך, אז כשזורקים את הדם של הקורבן, כמו שאדם מתיר את הקורבן, הוא גם מתיר את היין, ואז אם כן יש לו כן מתיר ליין הזה, מה מתיר אותו אדם? אז במקרה הזה כן יהיה בו דין פיגול ויהיו חייבים קראת לפי דעת רבי מאיר. לעומת זאת, וחכמים אומרים, אף הבאים עם הבאימה, גם כשהנסחים באים עם הבאימה, בכל זאת יש, בכל זאת אין כאן דין פיגול, אפילו שלמעשה אדם הרי מתיר את הבאימה, אבל את היין הוא לא מתיר, את הנסחים הוא לא מתיר, למה? כי הרי הוא היה יכול לנסח את היין מחר, אז אם כן יוצא שהוא לא בהכרח מחובר לבאימה, וזה שהבאימה היה בה מתיר, זה לא אומר שזה מתיר גם את היין, כי את היין הרי אפשר להביא בנפרד, ואם כן, גם בו הוא דבר שאין לו מתיר, ולא חייבים בו משום פיגול. לוג שמן של מצורע. מצורע, כחלק מהתהליך של התארה שלו, מביא מידה של לוג של שמן, כדי שיעשו עם זה תעזעות ויתארו אותו. הלוג הזה גם כן, לפי רבי שמעון, רבי שמעון אומר, אין חייבין עליו משום פיגול. למה? כי גם הוא אין לו דבר שמתיר אותו. רבי מאיר אומר, חייבין עליו משום פיגול. מה מתיר את השמן הזה? שדם מהשם מתירו. זאת אומרת, רבי מאיר הולך כאן לשיטתו בהלכה הקודמת לגבי יין של נסחים. כמו ששם הקורבן מתיר את היין, ככה גם כאן הקורבן מתיר את השמן, ואם כן הוא כן דבר שיש לו מתיר, אז שייך בו דין פיגול. וכל, עכשיו המשנה עוברת לחלק הבא, עכשיו המשנה מביאה את הדוגמאות של האלה שכן יש בהם דין פיגול. כל שיש לו מתירים בין לאדם, בין למזבח, חייבין עליו משום פיגול. כל דבר שיש משהו שמתיר אותו בין לאכילה לאדם, בין להקטרה למזבח, אז שייך בו כן דין פיגול. איזה דברים למשל? העולה, קורבן עולה, יש בו דבר שמתיר אותו, מה? זריקת הדם. דמה זה המתיר שלה. דמה מתיר את, את בשרה להקטיר את זה למזבח, ואת אורה, האור של העולה הרי מתחלק לכהנים. מה מתיר את הבשר ואת האור? זריקת הדם. אז יש להם מתיר, לכן שייך בהם גם דין פיגול. עולת העוף, מה מתיר את עולת העוף? דמה מתיר את בשרה למזבח. ברגע שמיצו את הדם של עולת העוף על המזבח, אז הבשר ראוי להקטרה על המזבח. אם כן, יש לו מתיר לעולת העוף, אז שייך בו דין פיגול. מה עוד? חטאת העוף, גם כן יש בו דין פיגול. למה? דמה מתיר את בשרה לכהנים. ברגע שזורקים את הדם של חטאת העוף על המזבח, אז הבשר של החטאת העוף נאכל לכהנים. אז הבשר הזה יש לו מתיר דמה החטאת. מה עוד? פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, לפי דעה אחת. הרי יש חמש פרים, יותר נכון, חמישה פרים נשרפים וסעירים נשרפים. למה הם נשרפים? כי הרי מכניסים אותם לתוך האיכל, זה נקרא החטאות הפנימיות. אין בהם חלק שאוכלים אותו, אלא האמורים מקטירים על המזבח ואת הבשר שורפים מחוץ לבית המקדש. אז אותם פרים וסעירים ושרפים, גם להם יש משהו שמתיר אותם. דמן מתיר את אמוריהם לקרב, פי דעת תנא קמא. הפרים הנשרפים גם כן שייך בהם דין פיגול, כי הרי הדם מתיר את האמורים שיוכלו להקריב אותו על המזבח. רבי שמעון אומר, מה פתאום? כל שאינו על המזבח החיצון כשלמים, אין חייבין עליו משום פיגול. הרי מאיפה לומדים את כל דין פיגול? בקורבן שלמים, שמה כתוב הפסוק לעניין פיגול. אז בקורבן שלמים, הרי איפה זורקים את הדם של הקורבן? על המזבח החיצון שנמצא באמצע הזרה. אבל לעומת זאת החטאות של פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, איפה מזים את הדם שלהם? בתוך ההיכל. אז הם לא דומים לקורבן שלמים, לכן לא שייך בהם לפי דעת רבי שמעון דין פיגול. בא אולה בגמרא ומביא פה חידוש פילי פלאים. אמר אולה, קומץ פיגול שאלו על גבי המזבח פקע פיגולו ממנו. ברגע שלקחת את הקומץ של המנחה, קומץ של המנחה, שמת אותו למזבח, באותו רגע ששמת אותו למזבח, פקע ממנו דין פיגול. למה פקע ממנו דין פיגול? נראה בעזרת השם בגמרא. אבל על כל פנים, מה שתמוע מאוד, נראה עכשיו מיד. מאיפה לומדים שפקע ממנו דין פיגול ואין בו דין פיגול? הוא מביא לך ראיה הפוכה. אם אחרים מביא לידי פיגול, אם הקומץ גורם שהמנחה תהיה לדין פיגול, הוא עצמו לא כל שכן, אז הקומץ בעצמו אין בו דין פיגול. רגע, מה אתה מחפש לעשות? שהקומץ יפקע ממנו דין פיגול כמו שאתה התחלת? או שאתה רוצה שיהיה בו דין פיגול כמו שאתה לומד, שאם הוא עושה פיגול אחרים אז הוא בעצמו גם צריך להיות פיגול? לא מובן מה אומר אולה. אומרת הגמרא, מייקה אמר, בשתי מילים, מה אומר אולה? לא מובן איך אתה מצד אחד רוצה לומר שיפקע דין פיגול מהקומץ, מצד שני אתה מביא ראיה שצריך להיות בו דין פיגול. אומרת הגמרא, אחיקה אמר, אם אינו מתקבל, איך מביא אחרים לידי פיגול? אם הוא בעצמו לא מתקבל, כי הרי הפיגול, הוא פסול הרי, אז איך הוא יכול להביא אחרים שיהיו ויהיה להם דין פיגול? אלא מה? רואים מפה שוודאי שפקע בו דין פיגול. שרואים מפה שוודאי פוקע דין פיגול מאותו קומץ. כי הרי הוא בעצמו לא מתקבל. אז הוא ודאי, אם הוא עצמו לא היה, אם הוא לא מתקבל על המזבח, איך הוא הופך את המתירים, את המותרים? אם הקומץ עצמו לא מתקבל על המזבח, אז אם כן, איך יכול להיות שכל המנחה עכשיו יש בדין פיגול? הרי לא התירו אותה בכלל על ידי הקומץ, אלא מה חייב להיות שמהקומץ פקע דין פיגול, ולכן כל המתירים, כל אלה שנהיו מותרים עכשיו, דיינו המנחה, יש בה כן דין פיגול. שואלת הגמרא, מה יקה משמלן, מה החידוש שפקע ממנו דין פיגול מהקומץ? מה יקה משמלן שפקע ממנו דין פיגול? עכשיו השאלה היא פה, מה פירוש שפקע? עוד פעם, לא מה יקה משמלן שפקע, אלא מה אתה מתכוון להגיד שפקע דין פיגול מהקומץ? מה קרה עכשיו? מה השתנה? איד אין חייבין עליו משום פיגול, שאם אחד יאכל את הקומץ אחרי שהקטירו אותו על המזבח, הוא לא יהיה חייב קראת? נו, זה תנינה, למדנו את זה בשנה מפורשת. אלו דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול. הקומץ שהקטירו אותו על המזבח, זה הדבר הראשון שלא חייבים בו, הם אוכלים אותו משום פיגול. מה עוד? והקטורת והלבונה, הדברים האלה, אם אוכלים אותם, לא חייבים משום קראת, משום פיגול, אפילו אם הם עשו פיגול את שאר ה... אפילו נאמר אם הקומץ עשה פיגול את המנחה, אבל הקומץ עצמו, אין בו דין פיגול. הקטורת שחשבו במחשבת פיגול בהולכה, מי שאוכל אותו לא חייב קראת. הלבונה, זה הסממנים שאוספים מהמנחה בשביל להקטיר על המזבח, אם חשבו במחשבת פיגול, ואחר כך הוא הלך ואכל את זה, לא יהיה חייב קראת. ומנחת כהנים, שמקטירים את כולה על המזבח. ומנחת כהן משיח, שגם את זה מקטירים לגמרי על המזבח. ומנחת נסחים, נסחים שגם הם שופכים אותם על הנקב שיש במזבח. ואדם, שהוא הרי מתיר ולא, אין משהו שמתיר אותו. אז כל הרשימה הזאת אנחנו רואים שמי שאוכל מזה לא חייב קראת על זה שהוא אכל דבר של פיגול. אז אם כן, מה צריך את החידוש של אולה שפקע דין פיגול מהקומץ ברגע שהוא עלה על המזבח? אלא מה תגיד? שהחידוש הזה פקע, דאם עלו לא ירדו. ברגע שבאמת אני לא הייתי מעלה את הקומץ מכיוון שהוא פיגול. ברגע שכבר העליתי אותו, אני לא מוריד אותו משם, כיוון שהמזבח קידש אותו. הרי גם זה למדנו כבר במשנה. תנינה, הלן, בשר שנשאר למחרת אחרי זמנו ולא הקטירו אותו על המזבח, והיוצא או בשר שיצא מחוץ לעזרה וחזר, והתמה בשר שנטמא, ושנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו, שזה למעשה חוץ לזמנו זה פיגול, קורבן שנשחט במחשבה של לאכול אותו חוץ לזמנו, או לאכול אותו חוץ למקומו שזה סתם פסול, אם עלו לא ירדו. מכתחילה אני לא מעלה כזה קורבן על המזבח, אבל אם העלו אותו, לא מורידים אותו משם. אז אם כן, גם זה כתוב מפורש משנה, שאין דין פיגול לגבי זה, שאם העלו כבר את הקורבן, לא מורידים אותו משם. אז מה צריך להגיד שהקומץ פקע ממנו שם פיגול? ואלה דאם ירדו, יעלו, שאפילו אם כבר הורידו את הקומץ מהמזבח, צריך להעלות אותו בחזרה כי הוא כבר היה למעלה, זה ודאי לא נכון. הנה מתנינה שזה לא נכון. זה למדנו משנה שבאמת אם הורידו את זה כבר מהמזבח, לא מחזירים את זה בחזרה. כמו שהמשנה פה אומרת, כשם שאם עלו לא ירדו, כמו שאני אומר לך שהרשימה של הדברים האלה שהזכרנו קודם, אם העלו אותם כבר למזבח, משאירים אותם שם. אז אותו דבר, אם ירדו, לא יעלו. אם הם כבר הורידו אותם מהמזבח, עברו על האיסור להוריד את הקודשים האלה, וכן הורידו אותם, לא מעלים אותם אחרי זה בחזרה. אז מה מתכוון אולה להגיד שקומץ שהעלו אותו למזבח פקע ממנו שם פיגול? לא צריכה שמשלה בהן האור. צריך להגיד שמדובר פה שהאש כבר התחילה לעכל ולשרוף את הקומץ. אז מה תגיד? שאז באמת גם אם עלתה, גם או אם הורידו את זה מהמזבח, מעלים את זה בחזרה. הנמי אמרה אולה חד הזימנה. כבר את זה אולה אומר פעם אחת. דאמר אולה לא שנו אלא שלא משלה בהן האור. מתי אני אומר שאם הורידו כבר את הקומץ לא מעלים אותו בחזרה, ודווקא שעדיין לא התחיל לשרוף אותו האש? פה הוא דיבר דרך אגב על אימורים של קורבן. מתי אני אומר שקורבן שאלו אותו ואחר כך הורידו אותו, לא היו צריכים להוריד אותו, אבל הורידו אותו, לא מעלים אותו בחזרה, אז דווקא אם לא, הוא לא התחיל להיחרך מהאש, אבל אם השלה בהם האור, יעלו. אם כבר האש התחילה לחרוך את האימורים, אז אפילו אם הורידו אותם, מחזירים אותם חזרה למזבח, כי זה הפך להיות לחמו של מזבח, זה הפך כבר להיות הלחם שהמזבח כבר התחיל לאכול, אז גם אם הורידו, מחזירים אותו חזרה. אז אם כן, אולה כבר אמר את ההלכה הזאת, שאימורים שהתחילו להיחרך, אם הם ירדו, כן מעלים אותם בחזרה, אז מה צריך להגיד את זה לגבי הקומץ? אומרת הגמרא, מהו דתימה, הנמילי, איבר דמחבר. הייתי אומר, זה דווקא נאמר לגבי איברים של חלקים שמקטירים על המזבח, אימורים שמקטירים על המזבח, כיוון שהוא מחובר, זה הכל חתיכה אחת, כל הקורבן, לכן אם השלה האור בחלק מהבשר, אז כבר כל הבשר נחשב לחמו של המזבח, ואפילו אם ירד, מעלים אותו בחזרה. אפילו אם הורידו אותו, מעלים אותו בחזרה. אבל קומץ זה מפרט. לעומת זאת, הקומץ של המנחה זה הרי מפורר, זה חלקים חלקים. הייתי אומר אולי שגם אם משלה האור בחלק ממנו, אבל בחלק השני לא משלה האור, אז אם ירד, אתה לא תעלה אותו בחזרה. אימא לא, כמה שמלן, לכן מלמד אותנו אולה בשמועה השנייה שלו, שהקומץ שעלה על המזבח, פקע השם פיגול ממנו, שאפילו אם הוא ירד, מעלים אותו בחזרה אל המזבח, למרות שהוא מפוזר, למרות שזה לא חטיבה אחת וחלק אחד, בכל זאת אני מחשיב את הכל לדבר אחד, ואם האש משלה בחלקו, כולו כבר נקרא לחמו של המזבח. אומרת הגמרא חידוש, אמר רבי החאי, ילקח, אחרי שאתה אומר לי שהקומץ הוא נחשב חטיבה אחת לגבי זה שהוא עולה למזבח, זה כבר נחשב שכולו עלה למזבח, אז אפילו אם חלק עלה וחלק עדיין לא עלה, כיוון שמשלה האור בחלק שכבר עלה למזבח, אתה מעלה אפילו את החלק השני שהוא פיגול, מכיוון שהחלק הראשון כבר משלה בו האור. היי קומץ פיגול, דה פלגי מחי תארה או פלגי אסקי המערכה, הקומץ של הפיגול שחצי עדיין נמצא על הארץ, על העזרה, וחצי כבר העלו אותו ושמו אותו למזבח ומשלה בו האור, משלה באור, מסיק נלי לכולי לכתחילה. אני מעלה גם את החלק השני לכתחילה על המזבח, אפילו שאותו אף פעם לא העליתי, מכיוון שמשלה האור בחלק שכבר כן העליתי, אז גם החלק שעדיין לא העליתי, אני מעלה אותו עכשיו על המזבח, מכיוון שכבר נהיה לחמו של המזבח. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, הפיגול והנותר והתמה, שלושת הפסולים האלה, הם פסולים עד שאלו אותם על המזבח, לכתחילה אסור להעלות אותם. אבל אם אל, כן, מה זה פיגול אגב? מה שדיברנו עד עכשיו, שהכהן חשב מחשבת חוץ לזמנו באחת מהעבודות. הוא חשב שהוא למשל מקבל את הדם על מנת שיאכלו את הבשר אחרי הזמן שמותר לאכול את הבשר. זה הופך להיות פיגול. ברגע שכבר, טוב, תכף נראה את ההמשך, זה פיגול. הלאה, מה זה נותר? שלמעשה נשאר הבשר אחרי זמנו. תמי הכוונה בשר של קודשים שנטמע, על כל שלושתם אומר רבי יוחנן, שאלן, הרי הם פסולים, כן? אם אלן לגבי המזבח, פקע איסור מהן. האיסור פקע מהם. אומרת, אם הוא עד עכשיו היה פיגול והיה חיוב קראת מי שאוכל אותו, עכשיו כבר פקע ממנו איסור קראת. האמת היא, זה כבר למדנו בדברי אולה, שקומץ שעלה על המזבח פקע ממנו איסור פיגול. עכשיו הוא מחדש גם על נותר ותמה, שהנותר והתמה, בדרך כלל חייבים על, חייב מי שאכל מנותר ותמה, קורבן נותר או קורבן תמה, אבל כאן מכיוון שהעלה אותם על גבי המזבח, פקע מהם שם פיגול והוא לא חייב על אכילתם. פקע איסור מהם. אמר רב חיסדא, מה רדיחי? מי אמר את השמועה הזאת? רש"י, מי הוא בעל השמועה הזאת? מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות שהפיגול נותר ותמה ברגע שהם מעלים אותם על המזבח, אז פקע מהם השם פסול? מה זאת אומרת? מה, מזבח מקווה טהרה? המזבח ברגע ששמים בו דבר פסול, הפסול יורד ממנו, זה כאילו מתאר אותו כמו מקווה טהרה? מאיפה שמענו דבר כזה? אמר רבי זעירא, לא, מדובר פה שמשלה בהן האור. מדובר פה שהאש התחילה לשרוף כבר את אותם פיגול נותר ותמה. לכן ירד מזה השם של הפסול. זה הפך להיות לחמו של המזבח, אז אם כן, כבר אין בו שם של פסול. שואלת הגמרא, מה דעתך שברגע שמעלים את ה... את הדבר הפסול על גבי המזבח, הפסול שלו נפקע ממנו כי הוא הפך להיות לחמו של המזבח? יש לי קושיה עצומה לשאול אותך. אחד מהדברים שהבאת פה זה תמה, נכון? בשר תמה, אתה אומר שאם העלו אותו כבר למזבח, פקע ממנו התומה. הבנתי. מקווה טהרה זה לא, אבל זה הפך להיות לחמו של המזבח, אז זה כבר כאילו טהור. יש לי שאלה. מה טיב רבי יצחק ברביסנה? יש לי שאלה, ברייתא. אחרים אומרים, פסוק אומר, וטומאתו עליו. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם, אדם שיוכל מבשר של קורבן שלמים, וטומאתו עליו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. מה זה הכוונה וטומאתו עליו? הכוונה שהבן אדם בעצמו לכאורה טמא, נכון? ככה לכאורה צריך להגיד. שלכאורה מדובר פה שבן אדם תמה, ותומתו עליו שהבן אדם תמה. לומדים מפה, מי שתומה פורחת ממנו. מה הכוונה תומתו עליו? הכוונה שהבן אדם בעצמו תמה, שהתומה היא פורחת ממנו. יצא בשר שאין תומה פורחת ממנו. אבל אם זה הבשר תמה, על זה לא נאמר ונחרטה הנפש האם מהמאה, אדם שאוכל בשר קודשים תמה. עכשיו, מה רואים מכאן? מה פירוש פרחה תומתו ממנו? דווקא תומת הגוף ותומתו עליו, אני לומד מפה דבר אחד, אני לומד מפה שכרגע תומתו עליו, תומתו עדיין עליו, אבל ברגע שהוא יטבול, זהו, תומתו כבר לא תהיה עליו. איזה תומה פורחת התומה מגופו? רק בתומה של האדם, תומת הגוף. תומת בשר, כשהבשר תמה, לא יועיל שום דבר לתאר אותו. הוא תמיד נשאר תמה. אז אם כן יש ראיה שאם כתוב פה ותומתו עליו, כוונה שיש לו אפשרות לתאר את עצמו, מדובר פה בתומת הגוף. ככה לומדים אחרים. מה שכתוב ותומתו עליו, שהכוונה שכרגע הוא תמה, אבל הוא יכול להיות טהור, מדובר דווקא בגוף, כי בשר אף פעם לא יכול להיות טהור. נשאלת השאלה, לפי דברי רבי יוחנן, שהמזבח מתאר, ברגע שמקטירים אותו למזבח, הוא כבר בטל ממנו הפסול של תמה, אז אם כן גם בשר יכול להיות מצב כזה שתומתו כבר לא עליו, שתומה פורחת ממנו. ואם איתה, אם זה באמת נכון דברי רבי יוחנן, שהמזבח מפקיע את התומה מהבשר, אם כן, הרי תומה פורחת ממנו על ידי ההור, הרי התומה פורחת ממנו על ידי האש של המזבח שהיא מוציאה ממנו את התומה. אומרת הגמרא, אמר רבה, על ידי מקווה כאמרינן. מה שמתכוונים לומר שתומה פורחת ממנו ותומתו עליו, הכוונה שאיך התומה תפרח ממנו דווקא כשהוא טובל במקווה. שואלת הגמרא, מה מקווה? איפה כתוב בפסוק הזה? מקווה. מידי מקווה כתיב, וכי כתוב בו בפסוק ותומתו עליו, כיוון שהוא לא הלך עדיין למקווה, וכשהוא ילך תומתו לא תהיה עליו. כתוב פה שתומתו עליו, אבל תומתו גם יכולה לעזוב, לפקוע ממנו. אז זה לא חייב להיות דווקא אדם, גם יכול להיות בשר לפי דברי רבי יוחנן. ופה הברא הייתה לפי דברי אחרים. לא יכול להיות שבשר פוקע ממנו תומעה. אז מה תגיד? לא. מכיוון שמבשר לא יכול לפקוע תומעה על ידי מקווה. מי אמר שדווקא מדברים פה על ידי מקווה? משמע מפה שבשר אף פעם לא פוקע ממנו התומעה. אז אם כן, סימן שרבי יוחנן, לכאורה זה קשה לדברי רבי יוחנן, שאמר שמבשר כן יכול לפקוע תומעה על ידי שמקטירים אותו על המזבח, פקע ממנו השם תומעה. אלא אמר רב פאפה, בבשר שלמים עסקינן דלוחזי להקרבה. פה מדובר לגבי בשר שלמים שלא ראוי להקרבה על המזבח, לכן אין שום מציאות שיפקע ממנו השם תומעה. מתי פוקע התומעה? מעולה למשל, שמקטירים אותה על המזבח, פקע ממנה שם תומעה. אימורים שהעלו אותם על המזבח, פקע מהם שם תומעה, אבל הבשר של השלמים אף פעם לא מעלים אותם על המזבח, לכן לא יכול לפקוע מהם שום שם תומעה. לכן, זה שאתה רואה שכתוב כאן, ותומתו עליו, כרגע התומעה עליו, אבל תכף התומעה תעזוב אותו, חייב להיות שזה לא מדובר על הבשר, אלא מדובר פה על האדם, שהאדם כרגע תמה, ואם הוא אכל קודשים, הוא יהיה חייב קראת. רבינה אמר, ראיה, מאיפה לומדים? שבתומתו עליו, זה הכוונה שהתומה תעזוב אותו. מי, בתומתו עליו, מי שתומה פורחת ממנו כשהוא שלם. יצא בשר דבר שאין תומה פורחת כשהוא שלם, אלא כשהוא חסר. מה הראיה שבתומתו עליו מדובר על האדם ולא על הבשר? כי בתומתו עליו הכוונה שהתומה כרגע עליו, כי עדיין הוא לא תיאר את עצמו. אבל הוא יכול עליו, ותומתו עליו לומדים פה שתי דברים. א', שהיא כרגע עליו, אבל היא יכולה לעזוב אותו. ב', עליו הכוונה כשהוא שלם. עליו. כשאומרים, יש עליו משהו. הכוונה שהוא שלם, וכרגע יש עליו משהו. עליו זה משמעות של שלמות. לעומת זאת, בשר, זה אפשר להגיד על אדם, שיכול לתאר את עצמו, בשלמותו הוא נכנס כולו למקווה, יוצא משם טהור, שתבח שמו לעד. אבל לעומת זאת, בשר, בשביל לתאר אותו, אתה צריך קצת להחסיר ממנו. להקטיר אותו למזבח, האש מושלת בו, במילים אחרות, צורפת אותו, רק אז הוא נהיה טהור. זה לא נקרא תומתו עליו. תומתו עליו, הכוונה שכרגע תומתו עליו, אפשר לתאר אותו. זה מדובר דווקא באדם ולא בבשר. אומרת הגמרא גופה, תתבונן בגופם של דברים, מאיפה לומדים שבתומתו עליו מדבר על תומת הגוף ולא על תומת בשר. מדובר פה על אדם תמה ולא על קודש תמה. בתומת הגוף הכתוב מדבר, אתה אומר בתומת הגוף או אינו אלא בתומת בשר. אתה החלטת שבתומתו עליו זה תומת הגוף, מי אמר אולי זה תומת בשר? מביא הגמרא לזה ארבע מקורות. קור ראשון, נאמר כאן ותומתו על תומתו, ונאמר להלן תומתו בו. לומדים גזרה שווה. פסוק אומר, כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא התחתה, את משכן השם תימא, מדובר שם לגבי אדם תמא, אדם תמא שנכנס לבית המקדש בתומה. מה להלן? כמו שאדם שנכנס בתומה לבית המקדש, בתומת הגוף, מדובר פה שהבן אדם עצמו תמא, הוא נכנס לבית המקדש. הכתוב מדבר, אף כאן, לומדים גזירה שווה, תומתו תומתו, שגם מדובר פה בתומת הגוף הכתוב מדבר. זה מקור ראשון ללמוד שבתומתו עליו מדובר בתומת האדם ולא בתומת הקודש. מקור שני, רבי יוסי אומר, הועיל ונאמרו קודשים בלשון רבים. הקורבנות נאמרו בלשון רבים, כתוב שלמים, שלמים זה לשון רבים, לא כתוב שלם, כתוב שלמים. הקורבנות בפסוק כתוב מזבח השלמים, כתוב לשון רבים. ונאמרה תומה בלשון יחיד. אם היו רוצים לדבר כאן על הקודשים שהם תמאים, היו כותבים את זה בלשון רבים, כי הרי שלמים זה לשון רבים. למה כתוב פה לשון יחיד? כי מדברים פה על האדם, והאדם הוא יחיד. מכיוון שזה בלשון יחיד, בתומת הגוף הכתוב מדבר. זה מקור שני. רבי אומר מקור שלישי, ואכל, הפסוק הבא כתוב, ואכל, בתומת הגוף הכתוב מדבר, פילי פלאים. מה הפירוש? הגמרא תבאר בעזרת השם בהמשך. אחרים אמרו, הם מביאים את הדעה שכבר הבאנו מקודם, ותומתו עליו, אני לומד מפה, שכרגע תומתו עליו, אבל התומה יכולה גם לעזוב אותו. ומי שתומה פורחת מגופו ממנו, יצא בשר שאין תומה פורחת ממנו, בשר התומה אף פעם לא יכולה לפרוח ולעזוב את הבשר. טוב, עכשיו הגמרא חוזרת להסביר דברי רבי. אחרי שיש לנו באמת ארבע מקורות שבתומתו עליו מדברים על תומת גוף של האדם ולא תומה של הבשר של הקודשים, עכשיו מביאים, באים להסביר את הדעה השלישית של רבי. אמר מר, רבי אומר, ואכל בתומת הגוף הכתוב מדבר. תומת הגוף הכתוב מדבר. מה עם משמע? מאיפה אתה לומד שוואכל הכוונה בתומת הגוף הכתוב מדבר? מי אמר שבתומתו עליו הכוונה על האדם שהוא תמה? מה הרבי בא להגיד כאן? אומרת הגמרא, אמר רבא, כל קרא דלא מפרש לי רבי יצחק ברב דימי, אם את הפסוק הזה לא תיתן לרבי יצחק ברב דימי את המיקרופון שהוא יפרש את הפסוק, וכל מתניתה דלא מפרשה לה רב זעירי, לא מפרשה. אם את הברייתא הבאה שנראה תכף בהמשך לא תיתן לזעירי, לרבי זעירי, לפרש אותה, גם פה לא יהיה לך שום אפשרות להסביר את הברייתא. הפסוק הבא, הפסוק שהסברנו ואכל, זה רק, איך שקראו לו רבי יצחק ברב דימי, רק הוא יכול לפרש את הפסוק הזה. תכף נראה איזה פירוש מתוק, פילי פלאים. וגם הברייתא שתכף נראה, שזה ממש בהמשך, זה ברייתא כמו מדרש פליאה. אם לא תיתן לרבי זעירי לפרש את הברייתא הזאת, גם כן לא יהיה לך שום פירוש על זה. אחד אחד. ככה, דבר ראשון, אחי אמר רבי יצחק ברב דימי, אנחנו צריכים עכשיו לבאר את הפסוק ואכל, שזה ראיה שבתומתו עליו הכוונה תומת האדם, תומת הגוף של האדם ולא תומת בשר של הקודשים. מה הקשר הלימוד, מאיפה הוא לומד את זה? הועיל ופתח הכתוב בלשון נקבה. הפסוק פותח בלשון נקבה וסיים בלשון נקבה, והוא גם מסיים בלשון נקבה, ולשון זכר באמצע, ובאמצע הפסוק כתוב לשון זכר. על איזה פסוק מדובר פה? הפסוק הוא ספר ויקרא פרק ז פסוק כ א, ונפש כי תיגע בכל תמה. מה זה תיגע? נפש כי תיגע זה לשון נקבה, בכל תמה. מה מדובר פה? הנפש נוגעת בכל תמה, בתומת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא, ופתאום כתוב לשון זכר, ואכל מבשר זבח לשלמים אשר להשם. זאת אומרת, קודם כל ואכל זה לשון זכר או לשון נקבה? זה קצת קל, מאוד קל לדעת, ואכל זה לשון זכר. מי אכל, אחד שהוא טמא או טהור, למדנו פה, הוא נגע בכל טמא אותו אחד, ההיסטוריה שלו דווקא אגומה קצת, תומת אדם, בהמה טמאה, בכל שקט, צוי ואבוי, הבן אדם הזה טמא, ואכל. זאת אומרת, כשדיברנו פה על, על מה שהוא נגע, על, על ה... בנפש כי תיגע, תחילת הפסוק, מדובר לשון נקבה. אחר כך על האדם ואכל כתוב לשון, לשון זכר. בהמשך של הפסוק, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. נפש ההיא זה הכוונה זכר או נקבה? נקבה. הפסוק מתחיל בלשון נקבה, מסיים בלשון נקבה, ובאמצע כתוב לשון זכר. הפסוק הזה ודאי מדבר על אדם שבתומת הגוף, ודאי מדובר פה בתומת הגוף, לא מדובר פה בתומת בשר. כי הרי כתוב כאן שהוא נגע בתומת אדם, בבהמה, הוא תמה. ואחר כך הוא אכל מבשר זה והחשלמים. אדם תמה שאכל קורבנות. אז מדובר פה בתומת, אדם אוכל קורבנות בתומת הגוף שאדם עצמו תמה. רואים שהפסוק יכול לדבר בצורה כזאת שהוא פותח בלשון נקבה, ממשיך בלשון זכר ומסיים בלשון נקבה, והפסוק הזה מדבר בתומת הגוף. אם כן, אותו דבר גם הפסוק שנאמר, פסוק חף, פסוק אחד קודם. הרי הפסוק הזה, הפסוק חף, פסוק אחד לפניו, כן, לא להתבלבל, יש מה שדיברנו עד עכשיו לפסוק חף א'. עכשיו אנחנו עוברים לפרש את פסוק חף, ששם כתוב את תומתו עליו, האגדי, שאותו אנחנו מפרשים בעזרת השם בסוגיה הזאת. בפסוק שכתוב את תומתו עליו, שזה פסוק אחד קודם, יש פסוק שסמוך לו מלפניו. שם כתוב, כל טהור יאכל בשר. כתוב שם, והבשר, כל טהור יאכל בשר. זאת אומרת, מדברים פה עכשיו על אדם שהוא צריך להיות טהור. בשביל לאכול קורבנות. מדובר פה בתומת הגוף. אדם שהוא גופו תמה שלא יאכל קורבנות. עכשיו, הפסוק מיד אחר כך, יש לי נטייה לומר שגם כן מדובר פה בתומת הגוף. הפסוק אומר, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. מה זה ותומתו עליו? יש לי נטייה מסוימת לומר שזה מדובר פה על תומת הגוף. למה ככה נראה לי להגיד? יש פסוק אחד קודם מדבר על תומת הגוף. טוב, אבל מה הבעיה להגיד ככה? כי יש פה סתירה. כתוב כאן, והנפש אשר תאכל. תאכל זה זכר או נקבה? נקבה. ותומתו עליו. לא כתוב עליה, זה לשון זכר. אז התחילו בלשון נקבה, המשיכו בלשון זכר, מה ההמשך? ונחרטה הנפש ההיא. לא ההוא, ההיא, לשון נקבה שוב פעם. נקבה, זכר, נקבה. חורה נראה כאן שזה לשון נקבה. אם מדובר פה על תומת הגוף, זה לכאורה כתוב כאן לשון נקבה. לכאורה לא מובן. כתוב כאן, והנפש שתאכל בשר, תאכל זה לשון נקבה. מי תאכל? נקבה. ותומתו עליו. לכאורה מדובר פה על בשר של קורבן. כי אם מדובר פה על אותו אדם, תגיד עליו לשון נקבה. כשאתה מדבר על הבן אדם ההוא, אתה מדבר עליו בלשון נקבה, משום מה. כן? הבן אדם ההוא, היא תאכל. האישה הזאת תאכל, היא תאכל. עכשיו, מה היא תאכל? משהו שבתומתו עליו. איזשהו בשר של קורבן לכאורה, שיש עליו תומה. טוב, היא אכלה כזה בשר עם תומה? אם כן, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. צריך להחריט את הנפש ההיא מהמאה, לנקבה. זאת אומרת, הנקבה אכלה, מה היא אכלה? קורבן. תמה. אז אם כאן לכאורה נראה פה שמדובר פה בתומת הגוף. אבל אחרי שלמדנו בפסוק חף א', שהפסוק מדבר בצורה כזאת, שהוא אומר לשון נקבה, לשון זכר, לשון נקבה, והוא מתכוון לאותו גוף, הוא מדבר לאותו מציאות, הוא מדבר בתומת הגוף. אם כן, גם הפסוק שכתוב בפסוק חף, ששם יש לשון נקבה, ואחר כך כתוב לשון זכר ותומתו עליו, שזה לשון זכר, גם זה אני יכול להגיד שמדברים פה על אותו גוף, על אותו בן אדם שאכל, אותו בן אדם היה תומתו עליו, והוא אוכל מבשר של קורבנות. ואז באמת הפסוק הזה, למרות שזה לא נוח לנו להגיד שמדובר פה בתומת הגוף, כי זה נראה שמדובר פה על שתי גופים שונים. לשון נקבה זה הבן אדם, לשון זכר זה הקורבן, אבל לא, אומרים גם לשון זכר זה הבן אדם. אפילו שלמעשה אם זה הבן אדם, אז למה אתה משנה מלשון נקבה ללשון זכר? זה הדרך של הפסוק. זה מה שהוא אומר. רואים בפתח הכתוב בלשון נקבה, בסיים בלשון נקבה, ולשון זכר באמצע, בפסוק חף א', אז אם כן, גם בפסוק חף, בתומת הגוף, הכתוב מדבר, ואל תתפלא למה הוא התחיל בלשון נקבה וסיים בלשון נקבה והמשיך בלשון זכר. למה? כי זה הדרך של הפסוקים. ובכל זאת מדובר פה בתומתו עליו לשון זכר. ומדובר פה על תומת הגוף. תומתו עליו לשון זכר מדבר על תומת הגוף של, שכתוב ברשע ובספר של הפסוק לשון נקבה. עד לכאן ביארנו את הפירוש של רב יצחק בר אבודימי, שהוא בייר את הלימוד הזה של רבי, איך רואים שבתומתו עליו הכוונה תומת גוף, כי פתח נקבה, סיים נקבה והמשיך זכר, ובאמצע יש לשון זכר, זה הכוונה תומת הגוף, תומה של האדם. עכשיו, איזה ברייתא, אם אתה לא מפרש את זה לפי רבי זעירי, אין לך דרך לפרש אותה. מתניתא, דתניא, אם נאמרו, דובר פה לגבי כאלה תמאים שאכלו בשר קודש, אם נאמרו קלות, למה נאמרו חמורות? אם כתוב שהקלות חייבים, לא כתוב פה אם התומח קלה או הקודשים קלים, אבל אם נאמרו קלות שחייבים עליהם מלכות, למה נאמרו חמורות שחייבים עליהם מלכות? כל שכן שחייבים. ואם נאמרו חמורות, למה נאמרו קלות שחייבים עליהם מלכות? אלא מסברה הברייתא, בלי שנבין מה בכלל השאלה, תכף הגמרא תבאר. אלא, אם נאמרו קלות ולא חמורות, עדיין לא ברור לנו מה זה קלות ומה זה חמורות, הייתי אומר על הקלות בלב, דווקא על הקלות יהיה חיוב מלכות, ועל החמורות, על הקלות בלב, על החמורות במיטה, כי החמורות יותר חמורות, אז לכן יהיו חייבים עליהם מיטה. לכך, נאמרו חמורות, כדי להגיד לנו שגם החמורות במלכות ולא במיטה. ואם נאמרו, כן, לכך נאמרו חמורות. אומרת הגמרא, ואם נאמרו חמורות ולא נאמרו קלות, אם היה כתוב רק את ה, לא מפורש פה אם זה התומה חמורות או הקודשים חמורות, אבל לא משנה, נראה, בוודאי שזה משנה תכף, אבל נראה מה הפירוש. אם נאמרו חמורות ולא נאמרו קלות, הייתי אומר, על החמורות יהיה חייב. כתוב שחייבים מלכות דווקא על החמורות, אבל על הקלות יהיה פטור לגמרי ממלכות. לכך נאמרו קלות, לכן כתבו גם את הקלות, שגם הם יש בהם חיוב של מלכות. בקיצור, לא הבנו מה זה קלות, מה זה חמורות. אם נאמר קלות, לא הייתי יודע חמורות, חמורות, קלות, שום דבר פה לא מובן. עכשיו הגמרא תבהר. ומי יבהר את זה? רבי זעירי. לא יעתה, רק הוא יכול לבאר, ואם לא שהוא יבאר, אין לנו דרך אחרת לבאר את זה. אומרת הגמרא, עכשיו מתחילים את הברייתא מההתחלה. מהי קלות ומהי חמורות? יש לי שתי אפשרויות. או שמדברים פה על טומאה, קלה, דיינו טומאת שרץ, שאין בה טומאת שבעה ימים, יש בה רק טומאה עד הערב, וטומאה חמורה זה טומאת מת, שאדם נטמא ממת שהוא טמא שבעת ימים. זה קלות וחמורות, טומאת שרץ וטומאת מת. אפשרות שנייה, קלות הכוונה תרומה, שתרומה, קלות הכוונה מעשר שני, מעשר שני, אדם שהיה טמא, טבל ביום שהיה מותר לו לטבול, מיד אחרי שהוא טבל מותר לו לאכול מעשר שני. אבל לאכול תרומה אסור לו עדיין עד שיהיה לילה. אז מי יותר חמור? ודאי שתרומה, כי צריך לחכות ללילה. אז מעשר שני זה נחשב קל יותר מאשר תרומה. אז יש לי אפשרות להגיד שקלות זה מעשר שני וחמורות הכוונה תרומה. אז הגמרא מבארת, מהי קלות ומהי חמורות. אומרת הגמרא, אילה אם הקלות מעשר חמורות תרומה, אולי מדברים פה על סוג קודשים, קלות וחמורות, קלות זה מעשר שני וחמורות זה תרומה. הייתי אומר במיטה, הייתי אומר שתרומות, שמי שאוכל תרומה בתומעה יהיה חייב במיטה? נו ברור, ההשתנמיה במיטה, ודאי שהוא חייב מיטה. אחד תמה שאוכל תרומה, ודאי שחייב מיטה בידי שמיים. ותו, והיא לא נאמרו, ואם לא היה כתוב, הייתי אומר במיטה? אם לא היה נאמר בחמורות, היה נאמר רק בקלות שחייבים מלכות, ולא היה נאמר בחמורות שחייבים מלכות. מה היית אומר? היית לומד חמורות מהקלות. שאם הקלות חייב מלכות, אז החמורות צריכים להיות חייבים מיטה. מה פתאום? אתה למד קל וחומר? הכלל הוא כשאתה לומד דבר יותר חמור מדבר יותר קל, אז הקל הוא זה שמלמד אותך? הוא לא יכול ללמד אותך משהו שבו בעצמו אין. אם הוא בעצמו אין בו חיוב מיטה בידי שמיים, רק חיוב מלכות, אז אם כן, הוא לא יכול ללמד על היותר חמור שיהיה בו כן חיוב מיטה בידי שמיים. אז ודאי שגם ככה, גם אם היה כתוב רק קלות והייתי לומד מזה חמורות, הייתי מבין שגם חמורות חייב רק מלכות. אז לא זה ההסבר, שקלות הכוונה מעשר שני וחמורות הכוונה תרומה. כי הרי דיו לבא מן הדין להיות כנידון, כמו שאמרנו, שבכל מקרה היה חיוב מלכות גם בתרומה. אלא, מה הכוונה קלות? הכוונה שהתומה היא קלה. קלות תומת שרץ, שזה רק תומה ליום אחד, וחמורות זה תומת מת, שהתומה היא לשבעה ימים. כי הרי, ואז מה אני אגיד? שהחמור הוא במיטה, והקל יהיה פטור לגמרי. ככה הייתי אומר. אם לא שהיה כתוב ששתיהם חיוב, יש בהם חיוב מלכות. לכן באו ולמדו מהדין שיש גם בחמורות, גם בתומת שרת וגם בקלות תומת שרת וגם בחמורות תומת מת, יש חיוב מלכות. אומרת הגמרא, במאי, באיזה סוג מקרה אתה רוצה להגיד שאם תומת מת אכל קודשים או תומת שרת אכל קודשים הוא יהיה חייב מלכות? אי בתרומה, אידי ואידי הוא במיטה. אם מדובר פה שהם אכלו תרומה, או התמי שרץ או התמי מת, זה לא נכון להגיד שחייבים מלכות, כי תמי שאוכל תרומה חייב מיטה בידי שמיים. לכך נאמרו חמורות בלב, מה בגלל זה נאמרו חמורות כדי להגיד שהם בלב, דיינו את תמי מת הוא בלב, הבמיטה הוא, הרי ברגע שהוא אוכל תרומה הוא חייב מיטה, אז איך אפשר להגיד שנלמדו חמורות, איך נגיד שנלמדו חמורות ללאו? הרי הם במיטה, החמורות הם גם במיטה. הרי תרומה, מי שאוכל תרומה חייב מיטה בידי שמיים, בין אם הוא נטמע בשרץ, בין אם הוא נטמע במת. והיא באכילת מעשר, אז מה תגיד? טוב, מדובר פה באמת, תרומה חמורה זה תרומת מת, תרומה קלה, הכוונה תרומת שרץ, אבל זה לא מתאים בתרומה, אז אולי נגיד שמדובר פה בתרומת, אולי נגיד שמדובר פה בקודש של מעשר שני, אבל גם זה לא יכול להיות. מה תגיד, אם לא נאמרו חמורות, הייתי אומר על החמורות במיטה? הייתי אומר על החמורות במיטה? מה פתאום? המתומת שרץ כאתיה. הרי אם לא היה כתוב על תומת מת, אז מאיפה הייתי לומד את זה? מתומת שרץ. תומת שרץ יש מלכות, אז מאיפה תלמד פה מיטה בידי שמיים? ודיו לבא מן הדין להיות כנידון. כמו אם תמה מת, לומדים אותו מתמי שרץ, אז כמו שתמי שרץ הוא חייב רק מלכות אם הוא אכל מעשר שני, אז ככה גם תמי מת יהיה חייב רק מלכות אם הוא אכל מעשר שני. אז אם ככה אתה לא יכול ללמוד שהוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים, תמי מת שאכל מעשר שני. אלא, מה באמת ההסבר פה של הברייתא? בא זעירי והסביר. אמר זעירי, מה הכוונה קלות? האם מדובר פה בתומעה או בקודשים? אז הוא אומר, הכוונה בתומעה. קלות, תומעת שרץ, שהיא תומעה יותר קלה, כמו שביארנו שזה תומעה של יום אחד. חמורות, תומעת מת. מדובר פה על תומעות. קלות וחמורות זה תומעה קלה ותומעה חמורה. נו, איך מבארים את הברייתא? בא רבי זעירי ובאר את הברייתא פילי פלאים. והאחי כאמר, אילו נאמר תומת שרץ, ונאמר מעשר שחייבים מלכות, אחד שתמת מי שרץ ואוכל מעשר שני, ותרומה, שהוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. מה כתוב שאחד שהוא תמי שרץ, אם הוא אכל מעשר שני הוא חייב מלכות, ואם הוא אכל תרומה הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. זה אם היה כתוב קלות, ולא היה כתוב חמורות. אם היה כתוב קלות ולא היה כתוב חמורות, ומה זה חמורו, טומאת מת, ולא נאמר טומאת מת, הייתי אומר, קלות על הקלות בלב. אם תמי שרץ אכל מעשר שני, אם תמי שרץ אכל מעשר שני, שזה, תמי שרץ זה טומאה קלה, מעשר שני זה קודשים פחות חמורים, אז זה בלב, הוא יהיה חייב מלכות. ועל החמורות, במיטה, בוא נגיד שתמי שרץ אכל תרומה, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. הייתי אומר, ומדי קלות על החמורות, אם תומת שרץ שאכל תרומה, אנחנו אומרים שהוא חייב מיטה בידי שמיים, מקלות על החמורות במיטה, חמורות נמי על הקלות, דיינו. כן, חמורות נמי על הקלות, שתומת מת שאכל מעשר שני, תומת מת שהוא חמור, אכל מעשר שני שהוא קל, אז הייתי אומר שגם הוא יהיה חייב במיטה בידי שמיים. למה? כי הרי זה תומת מת. תומת מת, אכל מעשר שני, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. לכך נאמרו חמורות שמעשר, שגם אם הוא אוכל מעשר שני, גם כן, אפילו אם תמי מת, אכל מעשר שני, הוא רק יהיה חייב מלכות, והוא לא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. אז אם כן יוצא, שבין תומת שרץ, בין תומת מת, אם הוא אוכל מעשר שני, הוא יהיה חייב רק מלכות. אם אחד אוכל תרומה בתומה, אז הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. עד כאן השיעור על דף מ"ג.